אז הערב אני רוצה לדבר קצת על הרעיון של להתחיל מחדש. אולי אני אתחיל בלהגיד או להזכיר שבמהות של הדרמה, של התרגול, של הלימוד, זה הגילוי שאנחנו מוזמנים לגלות כל אחד עבור עצמו, עבור עצמה, שאפשר לחיות חיים עם חופש ושמחה אל מול הקושי והכאב שיש בחיים, אל מול העליות והירידות. זה המסע של גילוי, שגם המפגש הזה הוא חלק ממנו. ובתוך זה, גם בתרגול שאנחנו עושים כאן, הפורמלי, וגם בדייט הזה, המסגרת הזאת של הריטריט, וגם בחיים, יש שני שיעורים שבלתי נמנעים, שכאילו מתבקשים להילמד. והאחד זה letting go, ללמוד לשחרר, והשני, וזה קשור, הם קשורים, זה היכולת להתחיל מחדש. לא, אם אפשר אפילו דרך הזווית הזאת לראות כל מה שקורה. מה אפשר כאן לשחרר ומתוך זה להתחיל שוב, להתחיל מחדש. זה קצת עולה לי מטאפורה של החיים והתרגול, ואפילו כאן בריטריט, כמין כמו להיות, לנווט ספינה בים. אז אולי גם נכיר בזה שיש איזו משאלה, הלוואי ויכולנו, לתכנת שם משהו, שפעם אחת נבקש, והספינה פשוט תגיע לאן שהיא צריכה עוד יומיים או עוד 40 שנה, או היא תדע, יש את איזה מערכת ווייז וטייס אוטומטי ונווט וכל מיני שמחשב את הכל. אבל באמת של להיות בים, כמו באמת של להיות בחיים, זה לא ככה. הים הוא חי, הוא משתנה, והתנאים הם לפעמים של שקט יחסית, ולפעמים של שערות, ולפעמים של לילה, לפעמים של ראות מאוד מאותגרת. וכמה שהיינו רוצים קצת להירדם ולסמוך על איזה החלטה ראשונית, אנחנו נוסעים ישר לפריז או הודו, או גן עדן, או איפה שזה לא יהיה. בעצם הדבר עצמו, המסע, מבקש שנגיע שוב ושוב ושוב, וננווט לפי התנאים שבחוץ, ולפי איזשהו מצפן של לאן ואיך. אז אנחנו הרבה מזכירים כאן את הסמארטפון, ולא סתם כנראה. אז אנחנו מכירים את החשב מסלול מחדש. וזה בעצם גם סוג של מטאפורה למעשה. המצב שבו אנחנו מבינים שהתנאים השתנו, וצריך להתחיל מחדש, לראות את הסיטואציה מחדש, לנווט שוב. היה, אני חושבת עוד בשנות, בתחילת ההפצה של, של, של הבודיזם ושל הרוחניות בכלל במערב, בשנות ה-70 זה היה פוסטר כזה של סוואמי מבוגר הודי על גלשן בים. היה כתוב, זה ציטוט ככה שהופץ בהמון מקומות, you can't stop the waves, but you can learn to surf. אז זה על, על אותו על אותו רעיון שלוקח בחשבון את הכמיהה, את המשאלה, שהיינו יכולים, היינו רוצים לארגן את הדברים, ואנחנו מגלים שזה לא אפשרי. והחיים בעצם כל הזמן מבקשים שנלמד את השחרור הזה, שנראה שהגוף שיש עכשיו הוא לא הגוף שהיה, ושהקשרים, הזוגיות אולי, הבית משתנה אולי, החפצים, הדברים שמעניינים אותנו, הדעות גם, אינשאלה שהדעות קצת התעבררו והשתנו. בתור אימא, אני אימא לשלושה ילדים, שהתרגלתי מאוד לחשוב שאני אימא לשלושה ילדים מאוד קטנים, אבל הם כבר לא. הם כבר 9, 12, 13. הורות זה מקום מאוד מובהק של ממש להרגיש איך החיים יוצאים מהגוף ופתאום גם יוצאים מהבית. זה כאילו תוך רגעים קורה. ואנחנו יכולים לזהות הרגעים של, של כמה זה קשה לתת לזה לקרות. השחרור, ה-letting go ההכרחי הזה שהחיים מבקשים. אני שמעתי פעם, או קראתי, אני חושבת אצל ג'ק קורנפילד, את התיאור שלא להיות מסוגל לשחרר, זה כמו לחוות, אז באנגלית קוראים לזה rope burn. מה זה? שפשוף מחזיק. אז בשבילי דימוי נורא עם זיכרון כואב, הייתי, כשהייתי ילדה, גדלתי בארצות הברית, ונסעתי פעם בחורף לאיזה מקום מושלג עם חברה ומשפחה שלה, והיה מין אתר סקי מיני כזה, רק לילדים, לא משהו משוכלל בכלל, ובלי הרכבלים, היה רק מין חבל כזה, שאם מחזיקים אותו, הוא מעלה בעיקר את הילדים, במעלה איזה גבעה, ואז יורדים. ולא היה לי כפפות, לא היו לי כפפות. אז זהו, וכנראה שלא החזקתי מספיק חזק גם. אז זהו, אז אני זוכרת את השפשוף הזה. וזה, גם זה פחות כואב מהרגעים שהחיים מבקשים שנשחרר איזשהו שינוי. איזושהי פנטזיה, איזושהי נוחות, ואנחנו בהתנגדות. מורה שאני מאוד אוהבת, אמריקאית במסורת הזן, ג'ו קובק, מתארת מין רגע פשוט, היא מורה מאוד בכירה, עם הרבה ספרים והרבה תלמידים והרבה ותק, אבל היא מספרת סיפור שהוא כל כך מהיום-יום, של שהיא כבר די מבוגרת שזה קורה, ויש לה בת אחת שחיה בחוף השני של ארצות הברית, כבר לא זוכרת אם היא במזרח והבת. בכל מקרה, כותבת לה מכתב או מתקשרת באמצע דצמבר, שבעצם התוכניות שלה השתנו של הבת, והיא לא תבוא לבקר בחג המולד. וזה כל כך נוגע לי ללב, העומק והפשטות, שהיא אומרת שמבחינתה ההבדל בין אם היא לא הייתה מתרגלת, אם לא היה לה אימון בחיים, וכן זה ההבדל בין לפגוש את הידיעה הזאת כאישה זקנה, ממורמרת, מוזנחת, בתחושת מוזנחת ועם מרמור בלב ככה, והיכולת פשוט להתאכזב ולהישאר עם לב פתוח, להמשיך לאהוב את הבת, את עצמה, למצוא טעם ועניין בחיים. אני זוכרת שקראתי את זה, זה כל כך נגע בי, כי לא יודעת איכשהו רגילים לשמוע דברים כאילו הרבה יותר מופלאים על מתנות התרגול אצל המאסטרים, היא מאסטרית. וכאן זה כמו מהיום יום, הבת לא תגיע בחגים. אבל ההבדל אז הלוואי ולכולנו יהיו פירות כל כך מוחשיים בהמשך וגם עכשיו. אני לא יודעת מי כאן מכיר את המורה רמדס שנפטר חודש שעבר. אני הייתה תקופה שהוא ממש מרחוק היה המורה שלי. קראתי את כל הספרים וכל קלטת שיכולתי לשמוע, וכל כך נהניתי מההומור שלו ומהלב שלו ומהראיית על שלו, מהיכולת שלו להחזיק בודיזם, הינדואיזם, להיות באמת שליח של דרך, עם דרך פרטית משלו, אבל עם יכולת למוסס את ההבדלים בין הדרכים, ובעיקר להביא כל כך הרבה טוב לעולם. והיה לי את הזכות לפגוש אותו, באמת לא במתוכנה, ממש כמין מתנה, כשהייתי בהודו ב-2003 או 2004, ופגשתי אותו באשרם של הגורו שלו בצפון הודו, אחרי שהיה לו סטרוק, אחרי שהיה לו אירוע, והוא איבד באופן חלקי, אחרי זה יחסית חזר, אבל הוא איבד באופן חלקי, גם הוא היה בכיסא גלגלים, אבל גם הוא איבד את היכולת לדבר. אז הוא דיבר כשפגשתי אותו, אבל לאט ועם קושי, ובחר ככה התאמץ לבטא את עצמו. והיה כל כך ניכר, גם אז כשפגשתי אותו, וגם ראיתי לא מזמן סרט שעשו, סרט קצר, שעשו באמת לא מזמן, על איך הוא היה עם ההתפרקות של הגוף שהמשיכה, ואיך זה פתח אותו יותר ויותר, את הלב ואת את הקבלה, וממש לראות, אז זה היה אז בפגישה, זה היה לראות בן אדם שאחד הדברים שהוא היה זה מבריק עם מילים. ולא פגשתי תסכול, ולא פגשתי מרמור, פגשתי כמו ילד שבשמחת, כמעט בשמחת, ללמוד שוב ללכת. הנה היה לו פתאום תנאים אחרים, במקום השטף הזה של להיות שנון, להיות מצחיק, להיות מהיר, להיות אינטלקטואל, היה משהו אחר, והוא... זה ההשראה. ההשראה לראות את השחרור ואת ההפיכה של זה להתמודדות, והנה לחיות מחדש עם עכשיו, עם מה שהחיים נתנו לי עכשיו. שזה כנראה הלך והעמיק והעמיק עד שהוא עזב את העולם לא מזמן. היה לו ביטוי, רק עכשיו אני נזכרת, הוא טבע ביטוי, אולי זה היה בספר שלו, Be Here Now, ביטוי שעלינו להיות connoisseurs of our neurosis. מה זה? Connoisseur זה מילה, connoisseur, זה מילה מצרפתית בעצם, של ידען, אבל במובן של להיות מישהו שמכיר טוב למשל את כל גווני הטעם של יין או קפה או קונוסר, זה מין להיות מומחה לדעת מאוד טוב ומשהו מאוד ענין ומשובח. להכיר ככה במין חדוות היכרות את הנאורוטיות שלנו, את כל מה שיש. ככה, לא להתבייש. אז זה קורה כאן, נכון? אז יש את השחרור, היכולת, ההזמנה, הצורך ללמוד, להיפרד מ... היכולת לדבר, להיפרד מהביקור של הבת, להיפרד מהפנטזיה, להיפרד מהמחשבות, להיפרד מהביקורת העצמית, להיפרד כדי שוב להתחיל בעצם, לשוב ולהתחיל מחדש. היום, היום, לא רק היום, כבר זמן, שתשומת לב, לא רק בהקשר של תרגול, אלא בהקשר של חינוך ובכלל, זה סוג של buzzword. הנה, אנחנו מתחילים להתעניין בזה, שזה גם דבר טוב כמובן. ונראה, הרבה אנשים מגלים או בודקים אם להם או לילדים או לשכנים, יש בעיות עם הקשב. ויש, לפעמים אנחנו רואים, כן, זה לא כל כך פשוט להיות בקשב. אני... מרגישה שאיכשהו כולנו על איזה רצף ולאיזה מנעד של סוגים שונים של קשב, של יכולת לתת תשומת לב. והמקום שאולי אנחנו הכי דומים בו זה נטייה לשים את תשומת הלב, להביא את תשומת הלב למה לא בסדר, למה חסר. הרבה פעמים גם פנימה, אבל הרבה פעמים גם החוצה, או בשני הכיוונים. שבאמת גם החקר המוח והחקר האבולוציוני גם נותן לנו דרך להבין את זה, את התועלת של למה היה לנו חשוב כמין אנושי, לדעת לזהות בעיות, כדי גם לפתור אותם ולשרוד. אבל אנחנו משוכללים קצת מדי בעניין הזה של הקשב במה לא בסדר. יש ביטוי באנגלית coming to our senses. מכירים? Coming to our senses, במילולי, זה לבוא אל לחושים. זאת אומרת, לשים את התשומת לב בחושים, שמיעה, ראייה, חישה. אבל הביטוי באנגלית הוא גם לחזור לשפיות בעצם. אז גם אחד, השם של פרק בתוך ספר שאני חוזרת אליו שוב ושוב של ג'וקו בק, אותה אחת, שמדברת על היכולת לחזור לחושים באופן הכי פשוט, ממש ככלי להתחיל בשפיות מחדש, מכל מקום, מכל מקום של, של עודף תשומת לב באיזשהו מקום אחר. היא אומרת, כל דבר, גם צפירות שאני שומעת מהחלון, וגם ציפורים, לא משנה, זה נעים לי או לא נעים לי, אני משתמשת בזה להתעורר מהחלום, מאותו חלום שהייתי בו באותו רגע. וזאת ההזמנה, גם בתרגול וגם בחיים, איך אפשר להשתמש במה שיש, בים החי הזה, בעולם החי הזה, כדי להתעורר, רגע, הנה אני, ולהתחיל מחדש. כשהילד הגדול שלי הגיע לגיל של גן חובה, התלבטנו אם שהוא יתחיל בית ספר, אבל הוא יליד דצמבר, בטח שמעתם על הסוגיה הזאת, והחלטנו שהוא יעבור, שהוא כן יעשה עוד פעם, עוד שנה של גן, אבל במקום להמשיך ביישוב שלנו, עבר יישוב, ושם פגשנו גננת מדהימה בשם רחלי, שלא רק את הילדים שלי, כל אחד עם ה... אתגרים שלו, אבל גם הרבה ילדים אחרים, כל אחד עם האתגרים שלהם, הגיעו לרחלי כילדים עם איזשהו ספק לגבי, למשל, הקשב או ההתנהגות או היכולות המוטוריות שלהם או ההתלהבות שלהם בלשבת במעגל או עוד כל מיני דברים ש... גננות עם הרבה אחריות למדו לשים לב אם יש כאן איזה בעיה בעתיד ששווה להתחיל לאתר אותה. ואני זוכרת שכשסיפרתי לרחלי קצת על, על, על מעיין שלי, הרגשתי שהיא בכלל לא מתעניינת במה לא בסדר. היא כאילו מחייכת אליי וזה לא נושא בשבילה. היא לא, אין לה... מקום שבו היא, כן? וגם שמתי לב, זה היה, לא היינו לבד, גם שמתי לב שהייתה ככה גם עם מורים אחרים, ואז במהלך השנה, אבל גם בהתחלה בעיקר, ששמנו לב, ראינו שכל ילד וילדה שנכנסים לגן, הוא נסיך והוא נסיכה, והוא צדיק והוא צדיקה, ועם כולם היא פשוט אוהבת אותם, וכולם היא רואה בהם את כל היופי ואת כל היצירתיות ואת כל היכולת לעזור או כל דבר טוב שהיה שם, היא הרעיפה מחמאות ונתנה כל כך הרבה מקום, שפשוט כיתה שלמה של ילדים, ואני גם בתור אימא לאחד וגם אחרים שהכרתי, שנכנסו כמסומנים, יצאו בלי שום סימנים. פשוט ככה. זה הפסיק להיות עניין. התחילה איתם מחדש. הייתה להם שנה נהדרת. זה לא היה אמור להיות סיפור ביקורת על, על החינוך. רק... על בחירה של מה קורה כשאנחנו משנים את המקום של תשומת הלב. שרון סלצברג אומרת שההבדל בין אומללות לשמחה ממש תלוי במה אנחנו עושים עם תשומת הלב שלנו. והיא מדברת הרבה על החשיבות, שאנחנו ניתן חשיבות לרגע שבו אנחנו מתחילים מחדש, שזה יתנער מכל החשיבה של מה עשיתי קודם. היא אומרת ממש, יש לה איזה מין תיאור כזה, שכשמדליקים אור באיזה חדר אפלולי, זה בכלל לא משנה אם לפני 10 דקות היינו שם והדלקנו את האור, או לפני 10 שעות היינו שם והדלקנו, או לפני 10 שנים. זה בכלל לא צריך להיות הדגש של תשומת הלב שלנו, אלא רק איזה יופי וכמה טוב שעכשיו הדלקנו את האור, שעכשיו הגענו, שעכשיו בחרנו שוב להאיר אור במקום שהיה חשוך. אני זוכרת לא ממש כשהתחלתי, כבר הייתי בדרך, אבל כשהייתי בקורס מורים ליוגה, לפני די הרבה שנים כבר, ומאוד, מאוד עם כל הלב, ממש זה היה לי, היה לי מסע עם הרבה התמסרות, ובתוך ההתמסרות הזאת, כמו להרבה אנשים, היה מהול, היה תמהיל של מניעים. אני זוכרת שהייתה מורה שלי, אורית, והייתה מורה אסיסטנטית שאצלה עשיתי סטאז' והיא הייתה מין מודל בשבילי, כמובן גם אורית, אבל בגלל שהכרתי אותה יותר מקרוב, והיה מין קשר של ידידות, והייתי באה ורואה אותה מלמדת את השיעורים בבאר שבע, אפילו במצפה רמון. ואני זוכרת ששאלתי אותה, כי היה נראה שהיא כבר מבינה הכל. אני זוכרת ששאלתי אותה, איך זה מרגיש להיות שמה, שיודעים כבר איך לעשות הכל, וכבר הבעיות מאחור, הדברים כבר פתורים. ואני זוכרת עד עכשיו את החיוך הקצת חומל של המהנהן, שהיא אמרה, בעצם זה לא ככה. בעצם מה שבאמת מקבלים אחרי כל המסע הזה, זה שוויון נפש, זה קצת equanimity. וזה היה מאכזב. בכלל לא רציתי להאמין לה, זאת אומרת, היה נראה לי ש... טוב, אני אשאל מישהו אחר. או כמו שמורה הודי שפגשתי פעם אמר לי, יוגה קם, יוגה גו, מאדם. להתחיל מחדש. אני מקריאה מפמה צ'ודרון. לעולם לא מאוחר כדי להתבונן בתודעה שלנו. תמיד אפשר להתיישב ולתת את המקום לכל דבר לעלות. לפעמים אנחנו המומים מהחוויה של עצמנו. לפעמים מנסים להתחבא. לפעמים אנחנו מופתעים מהחוויה שלנו. לעתים קרובות אנחנו נסחפים. בלי לשפוט, בלי להיגרר למה שאוהבים ולא אוהבים, תמיד נוכל לעודד עצמנו להיות כאן, פעם ועוד פעם, פשוט להיות כאן. הדבר הכואב הוא כשאנחנו נגררים ליחס שלילי. אנחנו מתרגלים יחס שלילי. כשאנחנו נגררים לקשיחות, אנחנו מתרגלים קשיחות. ככל שאנחנו עושים זאת יותר, התכונות הללו מתחזקות יותר. כמה עצוב שאנחנו נעשים מומחים כל כך בגרימת נזק לעצמנו ולאחרים. הטריק, אם כך, הוא לתרגל עדינות והרפיה מאחיזה. אנחנו יכולים ללמוד לפגוש בסקרנות את כל מה שעולה, ולא לעשות מזה עניין גדול. במקום להיאבק נגד הכוח של הבלבול, אפשר לפגוש אותו ולהירגע. כשעושים זאת, מגלים בהדרגה שהבהירות תמיד נמצאת. בהירות תמיד נמצאת. הילדים שלי הרבה פעמים מלמדים אותי את ה... באמת מפתיעים אותי ביכולת להתחיל מחדש. ועכשיו שהם גם קצת יותר גדולים, אז למשל הריבים שלהם קצת יותר עוקצניים. לא יודעת מי מכיר את הדבר הזה. שפתאום מה שמסוגלים להגיד אחד לשני בגיל 13 הוא כבר משוכלל לעומת 8. ואני יושבת לפעמים המומה מהכעס של זה, או הפגיעות של זה, או הקנאה של זו, ואני רק מתחילה לחשוב את מי אני אקח הצידה לשיחה, להסביר, להראות, ותוך רגע אני רק לוקחת ואומרים, אבל זה נגמר לגמרי, אמא, מה, כבר אין נקי, ואני רואה שבאמת נקי, רצים בחוץ עם נרף, שטויות. גומי. אז אני אומרת, אוקיי, מה הם הבינו? אז הם פחות יושבים במדיטציה. ואני יותר. אני מרגישה שאני רוצה אולי לעשות איזה תרגיל, לא חייבים לעצום עיניים, אפשר רק לשאול את עצמנו רגע, למה אנחנו זקוקים כדי כרגע להרגיש בשלום, או אפילו להרגיש שמחים. ככה, אולי זה עולה במילים או בתמונה. האם באמת יש משהו חסר? אני ממש, מה מפריד, קטן או גדול או בכלל לא, ביני לבין תחושת שלווה או מרחב או ממש שמחה. ואולי מעט מאוד, או אולי משהו אחר ממה שבדרך כלל נראה לנו, שזה הרבה דברים, הרבה פעמים. אני רוצה להקריא שיר. בכל פגישה פרידה, וזה היופי וזה הקושי, לזכור ולשכוח. הלב הוא כמו נהר פתוח, שוכח וזוכר לסירוגין. לפעמים הזיכרונות קשים כמו סכר, ולפעמים רכים כמו עלים סחופים. כל כאבי העולם נסחפים לגדות ליבי, ושם הופכים הם לפרחים. דבורי נשימתי יונקות שם צוף ודבש זורם לי בברידים. ובסמיכות דמי הזמן עוצר. האנושות כולה חיה ומתה בתוכי לסירוגין. וזה היופי וזה הקושי. לזכור ולשכוח. לחיות ולמות בכל רגע. ולבקש עוד כוס של המתוק המתוק הזה. תודה רבה על ההקשבה. ויש לנו עוד כמה קצת לשבת יחד.